כאן רשת בית. ערן זינגר. כאן רשת בית. מרחבת, מגזין לעניינים ערביים בארץ ובעולם עם ערן זינגר.
מרחבת, מג'לה תתناول שאון العرب في البلاد والعالم مع ערן זינגר.
עכשיו כבר כמעט 6 דקות אחרי השעה 2, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת בית, מרחבת, תודה על ההזנה. על רקע האירועים בנגב, האם הצעירים הבדואים עדיין מאמינים שמנסור עבאס ומפלגתו רם יוכלו לשנות את המציאות שהם חיים בה, המציאות החברתית, הכלכלית והפוליטית? נשוחח בעניין עוד מעט עם הדוקטור ראויה אבו רביע, מבית הספר למשפטים במכללת ספיר, ועם כתב רדיו מכאן בנגב, נוואף הנברי. האם מנסור עבאס פועל להגשים את החזון של יריבו הפוליטי איימן עודה? דוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית, אומרת כי אם יתמיד בדרכו, מנסור עבאס עשוי להגשים את החלום שהחמיץ איימן עודה, להיות מרטין לותר קינג של הערבים בישראל. נשאל אותה למה הכוונה. והדיווחים על עבירות מין נגד נשים מצד גניקולוגים, כיצד הדיווחים האלה משפיעים על נשים ערביות? האם הן נרתעות יותר מביקורים אצל רופאים גברים? דוקטור ניבל עווד חמייסי, מנהלת מחלקת נשים ויולדות בבית החולים האנגלי בנצרת, תהיה איתנו, נשאל אותה. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה אלה דודי, הטכנאי רומן סורקין, אנחנו מיד מתחילים. מטבע הדברים אנחנו יורדים דרומה לאזור הנגב, ואיתנו כתב רדיו מכאן, נוואף הנברי. שלום נוואף.
שלום וברכה, אירן.
איפה אתה נמצא?
אני לא רחוק ממקום ההפגנה שאמורה להתקיים בעוד פחות משעה בצומת סאווה, ליד היישוב סאווה שבנגב.
הפגנה של מי ועל מה?
ההפגנה הזאת היא תוכננה מראש לפני כמה ימים, כשהתחילו הנטיעות באזור אלאטרש, ותוכננה להיום לשעה 3, ולמרות שאתמול הגיעו להסכמות שדיברו עליהם והטרקטורים עזבו את השטח, אבל עדיין הבדואים מתעקשים לקיים את ההפגנה, בין היתר בדרישה גם לשחרר את העצורים והעצורות שעדיין מתנהלים בבתי המשפט, התיקים שלהם, בעקבות הבלגן שהיה באזור.
תגיד, אפשר היה לחזות את הבלגן הזה ביומיים השלושה האחרונים?
האמת, בעוצמה לא. כאילו באירועים שהיו, חזו שיהיו כל מיני התנגדויות שהתקיימו בשטח בפועל וגם ביישובים אחרים. אתה יודע שאמש וגם בלילה שלפניך כן היו אירועים של הצתת צמיגים, היה זריקת אבנים, בכל מקרים היו עצורים, מסתכם במשהו כמו 50 או אפילו 55 עצורים בכל האירועים שהתקיימו בשלושת הימים האחרונים, והעוצמה היא לא הייתה, לדעתי, כי מי שמסקר את האירועים האלה, היו עימותים שהיה אפשר לחסוך אותם, בוא נגיד איראן.
איך?
גם משני הצדדים. איך? אני אגיד לך איך. האמת היא שיש זעם, יש כעס, יש התנגדות, אבל מצד שני אין איפוק מהמשטרה. אני הייתי שם נוכח באזור בכל האירועים בשלושת הימים האחרונים, וגם היו עוד שלושה ימים בסוף חודש שעבר, שהאירועים האלה התרחשו והתחילו. ההתנהגות המשטרתית היא לא, היא פשוט לא מתאימה לאותם אירועים. גם אין תוכנית משטרתית לדעתי, כי האירועים היו לפי הקצב של הקהל. מה שעשו, המשטרה הגיבה. לא עשו, המשטרה לא הגיבה. לא היה שם משהו מתוכנן איך להתנהג.
אבל ככה האירועים לפעמים הכי דרמטיים מתחילים, שזה מתחיל ממשהו לא מתוכנן.
נכון, נכון, אבל גם צריכים להיות מנוהלים נכון. לפעמים המשטרה הכריזה על, נגיד, שזה התנהלות לא חוקית או התקהלות לא חוקית, ואנשים לא שמעו לכך, ולהפך היה נכון, המשטרה עטה על המפגינים לפעמים ללא סיבה, היה שם התנהגות לא טובה, היה כניסה לבתים לדעתי ללא צורך, היה מעצר של קטינים, היה פגיעה בחלק מהקטינים.
אבל מצד שני, היו אירועים מאוד אלימים, יידוי אבנים, הצתות,
תקשיב,
אתה יודע, למשל, הפגיעה ברכבת, הניסיון להסיט את הרכבת ממסלולה על ידי הנחת האבנים על המסילה, אלו אירועים מאוד אלימים, זה לא ילדים קטנים שמשתוללים.
אני רוצה שנפריד איראן בין שני דברים, בין האירועים שהתרחשו במקום כשהיו אירועים, כשהשטח התחמם בין השוטרים למפגינים באותם אזורים שיש את הנטיעות, לבין האירועים שבאו אחר כך, הגל השני, בהתרחשויות, בצמיגים והפגיעה גם ברכוש הציבורי. אף אחד לא מסכים לפגיעה גם בציוד או בדברים אחרים. מותר לכולם להפגין, מותר למחות, אבל במסגרת החוק, וזה כולם מסכימים. אבל מה שהיה באירועים עצמם, בשטח, ששם העניינים התחממו עד כדי כך על מפגש בלתי אמצעי בין השוטרים פיזי, בין השוטרים למפגינים, לפעמים חלק מפגינים ילדים, וחלק נשים, וחלק תלמידות של בית הספר, האיפוק המשטרתי לא היה, איך אומרים, במינון הנכון, בוא נגיד, בקטע הזה, למרות ש...
נאוף נברי, יש הבנה, האם יש הבנה בציבור שאתה חי בו, שאתה חלק ממנו, אתה עמית שלנו, אתה קולגה שלנו במכאן, אבל אתה גם אזרח בדואי, תושב הדרום, בתוך עמך אתה חי, מה שנקרא.
גם יש לי חלק בקרקעות שיש שם בעיה איתם, אני באופן אישי.
בוא תספר על זה, באמת.
המשפחה שלי, משפחת אל-נברי, אנחנו, הקרקעות שלנו נמצאות בכפר שנקרא אל-רויס, שזה כבר לא מוכר, לא רחוק משם, משהו כמו מאות מטרים מהאירועים שהתרחשו, ואני, יש לי אדמות שם, ואני כמו כל בדואי יכול להגיד לך, פשוט הבדואים לא מבינים את ה... בוא נגיד, לא מצליחים להבין את הסיבה מאחורי הנטיעות האלה במקום הספציפי הזה.
האם אבל הבדואים מבינים איך בחברה היהודית הכללית מסתכלים על מה שקורה שם, ועל מה שנראה בעיניים, אתה יודע, של מי ש... אני גר הרבה יותר רחוק מבאר שבע, אבל כשרואים את התמונות, אלה תמונות של אלימות, אתה יודע מה? זאת לא אלימות פשוטה של ילדים, אלה מעשים מסוכנים מאוד, שעלולים לפגוע בחיי אדם. יש מי שכבר כינו את זה מעשי טרור. אני לא רוצה להתחיל פה לדבר על כל הסופרלטיבים שקיבלו. אבל האם יש הבנה בחברה הבדואית, מה זה עושה בתמונות שמחאה על נטיעת עצים הופכת לאירוע כל כך אלים? האם מבינים איך החברה היהודית מסתכלת, ואותה חברה בדואית שעושה מאמץ גדול ביום יום לנסות ולהסביר לציבור היהודי הכללי שהיא לא אלימה והיא רוצה לנהל את חייה בשלום, ופעם אחת ולתמיד להסדיר את כל העניין של ההתיישבות בנגב, האם היא מבינה איזה נזקים תדמיתיים זה גורם לתמונות הללו?
אני אגיד לך את האמת, אתה העלית כמה נקודות, אז בואו אני אענה לך בקצרה, שלא נפספס את הנקודה. קודם כל, לגבי אירועים אלימים, בהרבה מקרים בארץ, גם בשטחים, גם מתנחלים, מתיישבים בשטחים, גם הפינוי מעזה, בהרבה מקרים שהיו...
ענית לי כבר כמו העם שלי, אוקיי? ענית לי כבר כמו...
פשוט היו דברים אלימים, היו זריקת אבנים, היה פגיעה בחיילים בשטחים, היה פגיעה בשוטרים, זה לא אירוע ראשון שקורה.
אבל אני מדבר על הבדואים, אני לא מדבר עכשיו על מתנחלים. מתנחלים, תוכניות אחרות.
אני אומר שמבחינת האירועים אלימים אנחנו חווינו כאזרחים בארץ דברים כאלה בהרבה מקומות אחרים. זה אחד. שתיים, אנשים שואלים בנטיעת עצים שהם עצים מדבריים, או עצים שהם ללא פרי,
כן.
בשביל לשמור על הסביבה ולהפוך את הנגב לירוק.
כן.
שואלים אנשים, האם בניו יורק, במנהטן, יש שם נטיעות עצים? המדינה, איזה מדינה בעולם נטעת עצים בתוך היישוב? אנחנו רגילים שעצים כאלה, שיערות כאלה, מתקיימים סביב ליישובים, אבל לא בתוך היישובים, לא במרחק של אפס.
כלומר, אתה אומר שבעיניים...
אנשים לא מצליחים לחנות את הרכב שלהם בגלל העץ הזה.
נוואף נברי, אתה אומר שבעיניים של בדואי, כשהמדינה נוטעת עצים ספציפיים כאלה, מהזן הזה, היא אומרת לבדואים, פה יהיו עצים לא בדואים. זה מה שהיא אומרת. זה בעיניכם, זה מה שהיא אומרת.
זה, 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 זה ככה, אפשר להבין את זה אחרת.
תסביר לי, אם לא ניסחתי את זה נכון, תסביר לי למה אתם מתכוונים.
אני אגיד לך את האמת, הבדואים לא מבינים לא מצליחים להשתכנע בקטע הזה של נטיעת עצים במרחק אפס מהבתים. היישובים האלה, בוא נגיד לך משהו. בחמשת היישובים, מה שנקרא בקעת באר שבע, שזה, אני חושב שזה, זה הסיפור האמיתי של הבדואים והכרה ביישובים שלהם, כי בשאר האזורים, האזורים פשוט מצאו איכשהו פתרון, כי יש שני מועצות אזוריות. אבל בואו נגיד לך משהו, יש שם 30,000 עד 35,000 עד 40,000 תושבים בחמשת היישובים האלה, בבקעת באר שבע. האזור שם מלא יישובים ותרכזויות של התושבים הבדואים שגרים שם. 40,000 האלה בעוד 5-6 שנים יהיו 100,000. אז איפה הם יגורו? מעל העץ? Mm-hmm. צריך לחשוב קצת בהיגיון. הרי האנשים האלה התפתחו, יש ריבוי טבעי, יש אנשים לא נשארים אותו, אנחנו, האוכלוסייה גדלה כל הזמן. ואנשים האלה חיים ללא תנאים, ללא מים, ללא חשמל, ללא עולם. אי אפשר שם, אי אפשר, תשמע, אני סובבתי, אני בעצמי, גם אני בדואי, ואני סובבתי באירועים האלה, ונכנסתי עם השוטרים כשנכנסו לתוך הבתים. זה מחנה פליטים. אתה צריך לראות שם מה קורה שם. יש שם, אין שם כבישים, אין מדריכות, אין מים, אין חשמל. התנאים הם כל כך גרועים, ובאים בנוסף לזה, להגיד להם, תקשיבו חברים, אנחנו פה נוצאים עצים, שומרים על הסביבה, זה פשוט טוב לכם, אבל בבקשה, תן להם את התנאים הבסיסיים שירגישו, שאולי האנשים האלה, בסופו של דבר, יגיעו לשכנוע שצריך עצים.
תגיד.
אבל צריך עצים כשמקבלים את הכל. העץ זה לא הדבר ראשון שבן אדם צריך בחיים שלו.
האם האנשים האלה, שמביאים את המחאה הזאת, שאתה מספר עליהם עכשיו, מאמינים שבכנסת ישראל או בממשלת ישראל, בקואליציה שיושבת עכשיו בירושלים, יש מי שמטפל בעניינים שלהם, ואפשר לסמוך עליו שאוטוטו כל הבעיות הללו שדיברת עליהן ייפטרו. האם עדיין הצעירים הבדואים, שאת חלקם ראינו מתפרעים באירועים מאוד אלימים, מאמינים שיש אלטרנטיבה לאלימות הזאת, ואפשר לסמוך על כך שבאמצעות רם ומנסור עבאס, אפשר יהיה לקדם אחת ולתמיד פתרונות קבע לבדואים באופן שהאירועים שראינו בימים האחרונים לא יחזרו על עצמם.
בוא נגיד לך משהו, הצעירים הבדואים בקטע הזה, באירוע הזה הספציפי והעניין של הנטיעות והאדמות והחריש, פחות מעניין אותם פוליטיקה, מעניין אותם יותר תנאי חיים. אבל אם כבר מדברים על פוליטיקה ועל היכולות של הממשלה לבצע דברים ולקיים אותם, יכול להיות שהם תולים תקווה במפלגה זו או אחרת, אם זה הרשימה המאוחדת או הבאס או מישהו אחר, אבל הם מצפים שהמדינה תראה אותם כמציאות קיימת, לא שקופים. עד היום, באזורים האלה, אנשים פשוט לא חשבו אותם, אפילו, אני אגיד לך משהו, במלחמות שעברנו בעזה, אתה יודע, לא רחוק מהיום, שהיו התראות וקריאות ואזעקות, אנשים האלה פשוט במפות של הצבא, הם לא קיימים. אין אזורים, הם לא נכללים באזור. האנשים האלה גרים באלפים, אין להם שום תנאי שיכולים להגן על עצמם מפני טילים
שנפלו, לא זוכים. האם אבל הדרך לגרום לכך שהציבור היהודי בארץ יסתכל אחרת על המצוקה של הבדואים, אני אעשה את זה אחרת.
כן.
איך גורמים לציבור היהודי לא להסתכל על הבדואים כשקופים? אילו אמצעים יש לעשות את זה, ולא באמצעים שראינו בימים האחרונים? האם יש דרך לעשות את זה?
אני חושב שהדבר הראשון, תשמע, זה כל כך פשוט. ארצנו היא קטנה. המרחק הכי גדול זה פחות משהו כמו 500 קילומטר מהצפון הדרום. פשוט לבוא לנגב. האזרח הישראלי, אנחנו היום פחות נוסעים, טסים לחול, יש הזדמנות לבוא ולראות את האוכלוסייה הזאת. האוכלוסייה ברובה המוחלט היא אוכלוסייה טובה, אוכלוסייה צעירה. אנחנו בגילאים, חתך הגילאים שלנו, אנחנו יותר מ-63% מהבדואים הם פחות מגיל 18, תחשוב על המספר הזה. אנחנו יכולים את המנוע, המניע, ושעוזר לנגב להתקדם קדימה. אנחנו 63% מהאוכלוסייה, כל 100 אנשים, 33 אנשים הם בדואים בנגב, כשרובם צעירים. בואו לנגב לראות את החיים פה, לשמוע מאנשים ישירות, להתרשם, תשמע, לא מזמן לפיד, כשדיברנו פעם האחרונה, התראיינתי אצלך, היה פה ראש הממשלה חליפי לפיד, והוא ראה את הדברים במו עיניו, והלך במו רגליו בשבילים, והיא ראה את המציאות, אני בטוח, אם הוא שומע אותו עכשיו, שהוא שינה ולו במעט ממה שהוא חושב על הנגב. כי הציור שאנחנו מצטיירים בו, ציור כזה מפחיד, קצת וגם לא אמיתי. אני קורא לציבור הישראלי, היהודי במיוחד, לרדת לנגב, לא גם כחיילים ולעשות ניווטים בלילה כאן. לא, לבוא ולראות ולהתרשם ולהתארח ולראות איך החיים האלה מתקיימים, איך אנשים, באיזה תנאים האנשים האלה חיים. הבדואים הם לא מסכנים, תדע לך. הבדואים הם לא עם חלש, הם לא קבוצה חלשה, אולי היא קבוצה מוחלשת, אבל לא חלשה, יש להם יכולות.
מעניין.
הבדואים, אם תסתובב גם בסורוקה, תראה רופאים בדואים, אחיות בדואיות, הנהגים בתחבורה ציבורית, מהנדסים במפעלים, אנחנו, זה לא מה שהיה פעם, גמל ואוהל. אנחנו השתננו והלכנו כברת דרך לא קלה, אבל אנחנו רוצים שהמדינה לפחות תבין את המציאות שאנחנו חיים בה.
טוב, אני לא יודע לגבי כל המאזינים, אבל אותי שכנעת ואני בקרוב. קבעתי אצלך
פגישה. בבקשה, בבקשה, אתה מוזמן, וכל אדם שרוצה לראות את המציאות, לא ישמע דרך אמצעי התקשורת, כמה שאנחנו מנסים להביא את הדברים האמיתיים, אבל לראות את הדברים במציאות בלתי אמצעית, ולראות איך אנשים חיים פה, ולפגוש את האנשים האלה, לשמוע מהם, פשוט.
נוואף אנברי, כתב מכאן. בדרום. תודה, תודה רבה לך.
בבקשה.
גם על התובנות העיתונאיות שלך, וגם על השיתוף מהחיים האישיים שלך שם כבדוי בדרום. תודה.
תמיד לשותכם. תודה.
דוקטור ראויה אבו רבה, שלום לך.
שלום רב.
ראויה אבו רבי, מבית הספר למשפטים, מכללת ספיר. ואת יודעת, אני חייב לשמוע, לפני שנדבר ונרחיב בנושא, קצת התייחסות שלך למה ששמענו עכשיו מנוואף נברי, על המסר שהוא מעביר בשידור כזה אחרי ימים, לפחות שתי יממות אלימות שראינו שם באזור הדרום.
תראה, קודם כל, אני חושבת שהגיע הזמן לספר את הסיפור הבדואי בצורה שתעשה צדק עם האוכלוסייה הבדואית, כי לצערי הרב, השיח האלים כלפי האוכלוסייה הבדואית מבנה אותם כאויבים, כפושעים, כאנשים שמשיגי גבול, כאנשים מתפרעים, וזה לא עושה צדק עם הבדואים, ואני חושבת שצריך לשים, קודם כל, להבין עובדתית מה קורה בנגב, על מה על מה אנחנו מדברים.
מה אנחנו מפספסים, דוקטור אבו רבה?
קודם כל, אנחנו מדברים פה על קבוצה מיישוב סעווה, שהוכר ב-2003, שבעצם יש לנו שטח של 105 דונם, שבו מחזיקה ומאבדת משפחת אל-אטרש כבר הרבה מאוד שנים. ויש פה ניסיון של רשויות המדינה, באמצעות רשות מקרקעי ישראל וקק"ל, לבוא ולקבוע עובדות בשטח שיש עליו מחלוקת משפטית, יש עליו תביעות בעלות שהגישו הבדואים ביחס לשטח הזה, ושמחזיקים ומאבדים. אני רק רוצה להתייחס לאלמנט החוקי, או היעדר החוקיות שבה המדינה בעצם עושה שימוש לא חוקי בסמכות שלה. א', בשביל לייער, צריך לעשות את זה באמצעות תכנון מפורט. אי אפשר לבוא ולקבוע עובדות בשטח. ואי אפשר גם לבוא ולייער שטח שהוא במחלוקת משפטית.
אבל סליחה, היו כבר מגעים, היו מסעים ומתנים, כבר בעבר דיברו עם התושבים שם. זה לא שהתושבים הופתעו מזה שהמדינה פועלת עכשיו לייער את האזור הזה.
המדינה פועלת לא כחוק. מבחינה חוקית, הפעילות שלה לא חוקית. כי גם בשביל לייער, זה נקבע כבר בפסיקה, אדם טבע ודין לפני הרבה מאוד שנים, לא משנה איזה שטח שרוצים לייער, צריך לבוא ולעשות תכנון מפורט לפי כל עקרונות של מוסדות התכנון, זה לא שטח הזכר. וגם אם המדינה באה וטוענת שיש לה איזה שהן תביעות, רוצה להגיש תביעות נוגדות לתביעות הבעלות של הבדואים, ואגב אני רק אגיד שזה אבסורד לגבי כל הנושא של תביעות הבעלות. השטחים שבהם, שהבדואים בעצם טובים בהם בעלות, אני רק אגיד, הייתה לפני 48, הקק"ל בעצמה רכשה מעל ל-100,000 דונם מהבדואים. אז איך זה יכול להיות שמצד אחד אותם קרקעות שנרכשו על ידי מוסדות המדינה מהבדואים, ויש לזה תיעוד היסטורי של חוקרים כמו יפתחל, כקדר ואמר, בדיוק בעניין הזה רושמים קרקעות שנרכשו מהבדואים, אבל כשבדואים באים ואומרים, אנחנו מחזיקים בקרקעות האלה, אנחנו מאבדים אותם, אנחנו משתמשים בהם, אנחנו תובעים את הבעלות שלנו עליהם, אזי המדינה באה ובאמצעות איזושהי דוקטרינה משפטית שהיא פיתחה בעצם בשביל לנשל את הבדואים, מה שמכונה הלכת הנגב המת מ-75, דוקטרינה שפותחה לידי עורך דין פליה אלבק, שבאה וסיווגה את הקרקעות האלה, אותם קרקעות שהקק"ל רכשו מהבדואים, חלק מהקרקעות, סיווגה אותם כאדמות מתות ששייכות כביכול למדינה.
דוקטור אבו רבי, אני ברשותך רוצה לצאת מהדיון של העבר,
ולגמרי, אבל הדיון של ההווה.
אבל הוא ההווה ועתיד, אבל אני, תראי, אנחנו נמצאים בסיטואציה שונה לחלוטין היום, כי עם כל מה שאת אמרת עכשיו, צריך לחבר את העובדה שבקואליציה בישראל יושבת מפלגה שרבים מתומכיה הם מקרב הבדואים. לפחות על פי הדיווחים, יש נכונות בממשלה הנוכחית לקדם פתרונות שלא קודמו במשך עשרות שנים. יש הסתכלות אחרת. והשאלה היא, אם המראות שנראו והתגובה, יש מי שיגיד מוצדקת, יש מי שיגיד שיש לגנות אותה, ויש מי שמדבר על פעילות טרור. האם התגובה הזאת לא מסכנת את המעמד של הבדואים במשך כל כך הרבה שנים, סוף סוף למצוא פתרונות לבעיות שלהם?
תראה, א', זה מה שצריך לעשות עכשיו. זה היה צריך לעשות את זה לפני 50 שנה, לא היום. וככל שהמדינה תמשיך לדחות את זה, זה יתפוצץ לה בפנים. אז קודם כל, יש פה הזדמנות, ואני מסכימה, ואני אתמול שמעתי פה גם ברשת ב' את סגן השר סגלוביץ', מדבר ברטוריקה אחרת, מדבר בזה שרוצים להתכנס לעבר שיח ולנסות ולפתור את הסוגיה. Okay. ואכן הסוגיה הזאת היא פתירה, אגב, מאוד מאוד פתירה. כבר יש תוכניות של ארגוני זכויות האדם, יש את תוכנית האב, שמועצה לכפרים בלתי מוכרים ובמקום ומומחים בתחום, מומחים בתחום שמרו, בואו תיקחו את ה-35 הכפרים הבלתי מוכרים בעצם, ותיקחו את אותם קריטריונים של מוסדות התכנון, ותכירו בהם כמודל הכפר הבדואי, ותכירו בהם באופן חוקי, וכל התביעות הבעלות שמדובר בערך על 5% משטח למאזינים, שטח הנגב זה 60% משטח המדינה, אז יש פה הזדמנות. אבל ההזדמנות, איך לוקחים אותה ומתרגמים אותה לתוכנית אופרטיבית?
האם אנחנו נמצאים בתוך חלון של זמן? כלומר, האם ההזדמנות שניתנה כאן לבדואים, או למדינה לפתור את הבעיות של הבדואים, וההזדמנות שהבדואים נותנים למנסור עבאס ולרעם לפתור את הבעיות באמצעות המדינה, האם החלון הזה הולך ונסגר?
עכשיו הייתה מבחן האמת של הסו-קולד ממשלת השינוי, ואני חושבת שאם הממשלה הזאת רוצה באמת לחולל שינוי, אז שיהיה רשום על שמה הישג היסטורי שהם פתרו את הסוגיה של הבדואים בנגב. זה סכסוך מתמשך שצריך לפתור אותו וצריך לסיים אותו. ושיתפקדו ושיהיו אמיצים ושיפתרו את הבעיה הזאת בצורה שורשית לפי העקרונות האלה. זאת אומרת, אין מניעה טכנונית היום להכיר בכל הכפרים הבלתי מוכרים במקומם ולהכיר בתביעות הבעלות. ואני, להפך, כפי שנאמר, ואני מסכימה לגמרי עם נברי, במקום כל הזמן להסתכל על האוכלוסייה הבדואית כאוכלוסייה חלשה ואוכלוסייה, ולבנות אותה כזאת, בואו נסתכל על הפוטנציאל של כל המעמד הביניים ושל הרופאים ושל
אוכלים. ואם תרשי לי של הצעירים, וזאת נקודה האחרונה שאני רוצה לחדד פה בשיחה. רבים מהאנשים שהתפרעו בימים האחרונים שם באזור הדרום, הם צעירים, צעירים מאוד. חלקם חסרי תעסוקה, חסרי מס, חלקם נפלטו ממערכת החינוך בגלל קורונה, חלקם עוד לפני הקורונה. האם להנהגה הבדואית שם בדרום עדיין יש מילה? האם היא עדיין שולטת בדור הצעיר, בצעירים האלה, שרוצים למצוא פתרונות, וחלקם כבר לא מאמינים לא למדינה שרוצה לפתור את הבעיות, או לפחות מנסה לפתור את הבעיות, וגם לא למנהיגים שלהם עצמם שם באזור. האם עדיין אפשר לדבר ולתקשר איתם?
נטל ההוכחה היום על המדינה. אנחנו כבר שנים מטריעים, כולנו אקדמאים ואנשי זכויות אדם ועורכי דין ושומרי חוק וכולי, על החבית נפט הזאת ועל זה שאנשים חיים בתת תנאים, על זה שהורסים לאנשים בתים, על זה שאתה מסתכל על הילדים הבדואים בכפרים הבלתי מוכרים ואתה שואל את עצמך כבן אדם במדינת ישראל שמדברת על סייבר והייטק, איזה עתיד אתה נותן לבדואי הזה, לילד הזה שהורסים לו את הבית, הילד הזה שמתהלך יחף, הילד הזה שתמותת התינוקות מהשיעורים הגבוהים במדינה. על זה אנחנו צריכים לחשוב, על איזה עתיד אנחנו רוצים. אנחנו רוצים את הילד הזה בהייטק, אנחנו רוצים אותו מתחרה, אנחנו רוצים אותו בכיר בסורוקה, או שאנחנו רוצים אותו, אנחנו רוצים לפלוט את הילד הזה okay. אל שולי החברה. וזאת השאלה, והתשובה שהמדינה, וכרגע והממשלה הנוכחית, צריכה לתת עליה את הדעת.
ובמילה ממש קצרה, ממש בחצי מילה, מנסור עבאס, כמה תולים בו תקוות עכשיו בדרום, התומכים שלו, מי שהצביעו עבורו?
תראה, אני לא הצבעתי עבור מנסור עבאס, אבל אני יכולה להגיד שכרגע מנסור עבאס נמצא, לפי מה שאני מבינה מהשטח, ברגע מבחן קריטי, והוא צריך מה שנקרא to deliver. שמענו סיסמאות,
לספק את הסחורה.
לגמרי, הוא צריך לספק את הסחורה, והוא צריך לספק את הסחורה למי שבחר אותו, לאותם אנשים בכפרים הבלתי מוכרים. אם הוא יצליח, אז אנחנו גם נדע להגיד על זה מילה טובה. אם לא, אז נדבר שוב כאן.
אני מבטיח לך שאנחנו נדבר שוב כאן בלי שום קשר למנסור עבאס ובלי שום קשר לאירועים בימים האחרונים. דוקטור ראויה אבו רביע מבית הספר למשפטים מכללת ספיר, תודה רבה לך, היה מעניין מאוד.
תודה, ליטור.
מיד פרסומת. אחרי הפרסומות, אם כבר הזכרנו את מנסור עבאס, שיחה עם הדוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית, על הקשר בין מנסור עבאס לאיימן עודה. האם ייתכן שמנסור עבאס מנסה לקדם את החזון של יריבו הפוליטי, איימן עודה? פרסומות וחזרנו, כאן רשת ב'. מרחבה, תודה שאתם איתנו. שלום לדוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית בקתדרת חייקין, ומחברת הספר האב, הבן ורוח המהפכה באביב הערבי.
צהריים טובים, אירן.
מה שלומך?
בסדר גמור.
אני במקרה, בעמוד הפייסבוק שלך לפני כמה ימים, ראיתי דבר מאוד מעניין שכתבת על מנסור עבאס. רשימה, או נקרא לזה פוסט. איך אומרים כבר בעברית? שכחתי, תכף אני זוכר איך אומרים רשומה. רשומה, אני חושב שאומרים בעברית. ושבה את כותבת... מנסור עבאס, זו הכותרת, מגשים את החלום של איימן עודה. בין השאר את כותבת כאן, בפוסט הזה. עבאס מודע לפחדים בחברה היהודית מפני מפלגה איסלאמית שנולדה מתנועת האחים המוסלמים. אבל באמצעות הערכים האיסלאמיים האומנים הקוראים להכרת האחר, הפגנת רגישות כלפיו ושותפות עמו, אני מדגיש כאן את המילה שותפות, הוא מקווה לפוגג אותם. עבאס, בניגוד לאיימן עודה, הוא איש דתי, שקהל בוחריו הוא מסורתי דתי, ולכן הוא לא נדרש כמוהו להפגין פטריוטיות לאומית ערבית פלסטינית שתתחרה בזו של בלד ותרגיז את היהודים. את כותבת כאן את המילה שהוא הבאס צריך להפגין בין השאר רגישות ושותפות. ואני נזכר שבאמת הסיסמה של איימן עודה בשעתו הייתה שרקה יהודי ערבייה, נכון? שותפות יהודית נכון. ערבית.
נכון.
האם את באמת סבורה שלפי מה שאת רואה בחודשים האחרונים, מנסור עבאס, שיש מי שאומרים עזב את הרשימה המשותפת בגלל איימן עודה, מנסה עכשיו לקדם את החזון של עודה עצמו?
אני חושבת שלא בגלל איימן עודה, אני חושבת שהוא עזב את הרשימה המשותפת בגלל בלד, בגלל השיח הרדיקלי של בלד, והוא בוועידת גלובס הכלכלי שהייתה לא מזמן, כשמוחמד מג'אדלה, העיתונאי, שואל אותו, אומר לו, בעצם הכניסה שלכם לקואליציה קונתה על ידי בנט תאונה פוליטית, אז אומר לו, לא, ההליכה שלנו, רעם, עם בלד, היא תאונה פוליטית. זאת אומרת, בעצם מבין הבאס את הדרך שהחל בה איימן עודה, והוא רוצה, בדיוק, הוא מתחיל דרך אגב, ומתחילים באותו מקום, בנגב. שניהם מתחילים את המסע הפרלמנטרי שלהם בנגב. באיימן עודה למעשה, הצעדה הראשונה שלו, הצעד הראשון הפוליטי בזירה הפרלמנטרית, היה צעדה, אם אתה זוכר, מהכפרים הבדואים הבלתי מוכרים, אל ביתו של נשיא המדינה.
הוא גם נפצע באירועי אום אל-חיראן, למיטב זיכרוני.
בוודאי, בערקיב, הוא שהה שם שעות ארוכות, היו לו ימים רבים מאוד בנגב. איימן עודה למעשה החל את המסע שלו מהנגב. ואיימן עודה מבין שצריך ללכת למקום האזרחי, הוא גם דיבר על כך רבות.
אז איזה מחסום, דוקטור מרזן, איזה מחסום הצליח לחצות מנסור עבאס, שאיימן עודה לא היה מוכן או לא היה יכול לחצות, כדי להגיע לאותה שותפות יהודית ערבית שאנחנו עדים לה היום בקואליציה?
משום שקהלי היעד של הפוליטיקאים, שני הפוליטיקאים האלה, איימן עודה ומנסור עבאס, הם שונים. קהל היעד של מנסור עבאס זה לא קהל היעד של איימן עודה. איימן עודה מתחרה על אותו קהל יעד של בלד. אנשים חילוניים, לאומיים, לא קהל היעד של מנסור. קהל היעד של מנסור זה אנשים מוסלמים דתיים. זה קהל היעד של מנסור.
בואי נעשה שנייה, לטובת מי שלא מבין. איפה את יכולה לסרטט את הקו בין הלאומיות, אל-וטניה, הפלסטינית, לבין, נקרא לזה, המסורתיות, הדתיות, שמנסור עבאס מייצג. איפה הקו הזה עובר? והאם ברגע שמנסור עבאס הוא איש דתי, שמניף את דגל התנועה האסלאמית, זה למעשה מנער אותו מכל אחריות לעניין הלאומי, לעניין הפוליטי. האם הוא יכול להרשות לעצמו לוותר על אותם ערכים שבשמם פועל איימן עודה, כדי לקדם אינטרסים שלו, כדי לקדם מטרות אחרות?
תראה, מה שהבין מנסור עבאס, הוא הבין את הדבר הכי טריוויאלי, הכי פשוט, הכי ברור, שכדי שתקבל אותך החברה היהודית, כדי שיקבל אותך הממסד הישראלי, וכדי שתצליח לקדם שותפות בין החברה הערבית לחברה היהודית, אתה חייב לא ללכת למקום המתנגש. המקום המתנגש זה הזהות הלאומנית, לא הלאומית, הלאומנית. וזה מה שבלד עושה. בלד מקדמת זהות לאומנית, לא לאומית. כאשר אני מדברת, יש הבדל בין זהות לאומית לבין
אבל
לאומנות.
אבל למה את הולכת רחוק את בעלה? בחדש עצמה יש קו לאומני היום, לא כולו, אבל לחדש עצמה גם יש...
זה בא בדיוק מהמקום המאוד, הם סינדלו אותו. מה שעשתה בעלה בעצם לחדש ברשימה המשותפת, היא סינדלה אותו. היא סינדלה אותו, ובמקום שהוא יפגין עמוד שדרה ויהיה עצמאי בעמדותיו, כמו מנסור אבס, הוא נגרר אחריהם. משום שהוא רוצה, תראה, זה בדיוק הסיפור שכשאתה מסתכל על הזירה הפלסטינית, הדברים הם די דומים. הרי מה קורה? כשאתה...
רגע, לאיזה כיוון את הולכת? לחמאס ופתח?
לא, אני אתן לך דוגמה. למשל, ג'יהאד איסלאמי וחמאס. ג'יהאד איסלאמי וחמאס נאבקים בעצם על אותו קהל יעד. ומה שקורה היום, הג'יהאד האיסלאמי מסנדלת את חמאס. היא לא מאפשרת לה ללכת למקום הפוליטי. היא לא מאפשרת לה להשלים את התהליך הפוליטי. בדיוק אותו דבר פה. מה קורה כשבלד מסנדלת את חדש, שרוצה ללכת למקום האזרחי, היא הייתה שם כבר במקום האזרחי. השיח הלאומי היה שיח משתף, לא שיח לאומני, אוקיי? בתוך המפלגה, בוא נזכיר, בתוך מפלגת חדש יושבים גם יהודים. זאת אומרת, יש משהו בשותפות בין יהודים לערבים שהוא על בסיס של זהויות לאומיות שלא מתנגשות ולא באות זו על חשבון זו. מה שבלד היום עושה, ואת זה אתה רואה גם בדפי הפייסבוק שלהם, גם בפובליציסטיקה שלהם, אתה רואה בעצם הדיבור הוא על דלגיטימציה למדינת ישראל. כבר לא מדברים על מדינת ישראל, אלא מדברים על דחל אל-מוחתל, הפנים הכבוש. זה מושגים שבלתי אפשרי לקבל אותם. חברה ישראלית יהודית לא תקבל אותם.
רגע, אני רוצה, אבל זאת הנקודה שאני רוצה להתעכב עליה. אני בספק כמה בתוך החברה היהודית יודעים ערבית כדי לדעת מה זה הדחל המוחתל. אני רוצה לדבר על החברה הערבית בישראל שיודעת מה זה, מה ההבדל בין דאולת ישראל להדחל המוחתל. כלומר, מה ההבדל בין הכרה במציאות הציונית, אותה מציאות שמנסור אבס מכיר בה, מכיר בישראל כמדינה יהודית ציונית, לבין לחנות אותה, להמשיך לחנות אותה כפלסטין הכבושה. ומה שאני רוצה לשאול אותך, איזה קרדיט מוענק למנסור אבס שנותן לו להמשיך בדרכו, גם בימים כאלה קשים, כמו ששמענו את אותם דיווחים על כך שהוא, לדעתי זה היה בערוץ 12, שהוא אמר למקורבים, שהוא מרגיש ממש שירו לו בחזה, כלומר, מה שקרה בנגב בימים האחרונים פוגע בו בצורה ממוקדת. אבל נכון. עדיין נכון. נדמה שגם אחרי הפגיעה הזאת, יש לו לאיש הזה הרבה קרדיט בציבור הערבי. ומה שאני מנסה להבין ממך, על מה הוא נשען? כלומר, מה הוא גורם, מה גורם בדיבור שלו לציבור הערבי ללכת איתו, למרות שלא תמיד, לא כל הציבור הערבי הולך בדרכה של רע"מ, והולך בדרכה של התנועה האסלאמית.
רגע, אני אסייג את דבריך, אני אסייג אותם, משום שאנחנו צריכים להבין דבר אחד מאוד משמעותי. הבייס, הבסיס, קהל היעד, האלקטורט הכי גדול של מנסור אבס נמצא בנגב. מה שעושה היום מדינת ישראל בנגב, יחסל אותו. יחסל את אבס. פשוט, פשוט מאוד. מי שלא מבין את הדבר הזה, מי שלא מבין שכל מי שמשתף איתנו פעולה, במקום לחסל אותו ולהפוך אותו לבוגד בני עמו, אנחנו צריכים בעצם להתייצב לימינו, ולא להתנגש בו במקומות האלה, משום שזה הבייס שלו, על זה הוא נשען, משם הוא קיבל את מרב המנדטים שלו. מה שקורה עכשיו בנגב, זאת התנגשות שיש למעשה מי שמנצל אותה בצורה לא צינית, אלא הרבה מעבר לצינית, להבעיר אינטיפאדה בנוסח שהיה פה במאי, שראינו במאי, ואתה רואה את זה אל ג'זירה, אנחנו רואים את אל-ערבי 21 שממומן על ידי הקטרים, אנחנו רואים את האתר של בלד, ערב 48.
כלומר, מה שאת אומרת, שגורמים לאומניים, פלסטינים, שלא רק מתנגדים לישראל ולמדיניות הישראלית, אלא מתנגדים לדרכו המתונה של מנסור אבס, או לדרכו, נקרא לזה, המתפשרת של מנסור אבס, הם אלה הראשונים שיעודדו עכשיו את ליבוי השערה שם בנגב, כדי בסופו של דבר לנעוץ מסמרים בגלגליו של מנסור אבס.
נכון, ומה שקורה פה שיש לנו בעצם שיתוף פעולה מהימין הרדיקלי בן גביר, מצד אחד, חבר הכנסת, שמגיע לשם ובאמת בפעולות ממש מתגרות של נטיעות באזור הכל כך רגיש הזה, בנגב, מצד אחד, ומצד שני יש לנו את כל הלאומנים הרדיקליים האלה ששוטפים את הרשת החברתית בדברים ממש קשים ובהסתה ממש פרועה. אל מול, אל מה שקורה במדינת ישראל בכלל, באופן כללי, הרצון בעצם לרתום עכשיו את כל השביב ואת הוועדות העממיות בכפרים, ולקחת את כל מה שקורה בנגב.
אם יורשה לי, בכותרת כוללת למה שאת אומרת עכשיו, להעלות את פלסטין לראש שמחתנו מחדש, כלומר, להעלות את כל הסוגיה הפלסטינית מחדש, מה שמנסור עבאס לא עשה עד עכשיו.
ולא רק זה. הסוגיה היא בעצם לא סכסוך פוליטי, וכבר לא סכסוך פוליטי, זה סכסוך על הווג'וד, על הקיום. זאת אומרת, הקיום שלנו, פלסטין כולה שלנו, ואני מדברת על פה, על ערבים לאומנים ישראלים. עכשיו, מדובר במאות, לא יותר מזה. אבל אם אנחנו נמשיך במדיניות שאנחנו הולכים בה, מצד אחד, מדיניות מבולבלת, חסרת עמוד שדרה, מצד אחד, אנחנו נותנים תקציבים ומחליטים להכיר בדרך כזו או אחרת בכפרים הבלתי מוכרים של הבדואים, ומצד שני אנחנו עושים פעולות התגרות של נטיעות וכו' וכו' באזורים כל כך רגישים. אז איך מנסור עבאס יכול להתנהל בכזאת מציאות מבולבלת שבסופו של דבר תעלה לו באלקטורט שלו? ותשחק לידיהם של הקיצונים.
משני הצדדים.
כן, בדיוק אותם. דרך אגב, הסיפור הזה של, אם אתה זוכר איך התחיל שייך ג'רח, הסיפור של שייך ג'רח, אותה מונה אל קורד, שבעצם מגיעה עם הרבה מאוד ידע והכשרה מדוחה, מקטר, ופה אנחנו רואים בדיוק את אותו דפוס, את עדן חג'וג', בחורה עם אנגלית רהוטה, מתייצבת מול המצלמה, והפלא ופלא, מי מראיין אותה? ערוץ אל ג'זירה. וזה שוטף את הרשת החברתית.
תשמעי, התפקיד של התקשורת הקטרית בימים האלה, ואיך קטר במקום טנקים ומטוסים, משתמשת במיקרופונים בניסיון פה להעלית את הרוחות, זה כבר אייטם בפני עצמו, וזה עוד סיבה מצוינת להזמין אותך, דוקטור רונית מרזן. פשוט מרתק.
אני רק מקווה מאוד, שמנסור עבאס לא ישלם, לא בעתיד הפוליטי שלו ולא בחייו. אני מאוד מקווה שאנחנו נדע לחבק את האיש הזה ולאפשר לו באמת להצעיד את החברה הערבית לשותפות ולא להתבדלות, כפי שבלד וכל הקיצוניים האחרים רוצים.
דוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה הפלסטינית ומחברת הספר האב, הבן ורוח המהפכה באביב הערבי. תודה, תודה גדולה לך.
תודה, תודה רבה.
עכשיו כבר 16 דקות לפני 3, אתם על מרחבת, כאן רשת ב'. בימים, בשבועות האחרונים, התרבו עוד ועוד דיווחים על גניקולוגים שעשו על פי החשד, וחלק כבר על פי עדויות לא מעטות, מעשים מגונים, יש אפילו האשמות באונס כלפי מטופלות שלהם, ומה שאנחנו רוצים לבדוק בדקות הקרובות, איך הדיווחים האלה משפיעים על נשים ערביות, על אנשים בחברה הערבית, האם זה מרתיע אותן יותר ללכת לטיפולים אצל רופאים גברים, או אולי עוד לפני הדיווחים האלה, נשים ערביות העדיפו להמשיך, או העדיפו תמיד, קודם כל ללכת לרופאות הגינקולוגיות, ורק אז, אם אין ברירה, ללכת לרופא גבר. שלום לך, הדוקטור ניבאל עווד חמייסי.
שלום.
מנהלת מחלקת נשים ויולדות בבית החולים האנגלי בנצרת. אגב, מה שלומכם שם בבית חולים, אם אנחנו כבר מדברים, וכזה עושים כבר מדברים, עידן האומיקרון והחיסון הרביעי והחיסון בחברה הערבית, אם תכף נדבר על גינקולוגיה, איפה זה עומד אצלכם עכשיו מבחינת החיסונים שם במחלקה?
אנחנו כן ביקשו מאיתנו להתחסן מנה רביעית, ואנחנו רואים במחלקות שיש עלייה, יש פיתונים של ניתוחים, זה אכן כן עולה גם אצלנו, פתחנו את המחלקת קורונה, יש יולדות שנדבקות, נקווה שזה יעבור.
ויש מאמץ לשכנע יולדות להתחסן?
כן, אין ספק.
הם נענות?
הם נענות, כן, יש כאלה שנענות בחיוב, כי עכשיו בגל האחרון שיש עלייה ממש משמעותית, אז נשים יותר מפחדות ואז הן ניגשות יותר להתחסן.
אוקיי, זה חשוב מאוד, אז המסר הזה חשוב. לענייננו, איך את מסתכלת, אתה יודע מה, לפני שנדבר על נשים ערביות ופציינטיות, איך את מסתכלת, דוקטור חמייסי, על הדיווחים האחרונים, על אותם גינקולוגים שחשודים בעבירות מין כלפי המטופלות שלהם?
זה נורא ואיום מבחינתי, זה משהו ש... שלא נתפס ושלא מקובל. מה שהשבועה שלנו זה לא להזיק, זה לא רק לא להזיק גופנית, אני חושבת גם לא להזיק נפשית, וכל רופא שמנסה להזיק או מה שנקרא אונס, זה ממש נזק בלתי נתפס, וזה נזק לכל החיים מבחינה נפשית, וזה לא מקובל, וזה מאוד מאוד מכעיס אותי אישית.
מה את רואה בתוך החברה שלך? מה את רואה אצל נשים, ועד כמה הדיווחים האלה משפיעים על נשים ערביות שרוצות לעבור בדיקות גניקולוגיות אצל בבתי החברה?
מה שאתה התחלת להגיד, שמהתחלה רוב הנשים הערביות הן שמרניות יותר ומעדיפות להגשת לבדיקה אצל גינקולוגית, רופאת נשים ולא רופא, ורק אם היא ממש צריכה איזה רופא שהוא עושה את הניתוח הספציפי או בדיקה שהיא אין מה לעשות, היא צריכה להגשת לרופא, אז הן ניגשות. למרות ש... גם בחברה שלנו יש נשים שמסתדרות יותר עם רופא שהוא גבר. באות אליי למשל נשים שהן היו אצל רופאה אחרת, ואז גם לא אהבו את הגישה שלה. אז יש כאלה שכן מעדיפות ללכת לרופאה ורק רופאה, ויש נשים שלא אכפת להם, של גם רופא, גם רופאה, אבל הנטייה יותר ללכת יותר לרופאות נשים. אני רואה גם במחלקה, יש נשים
שהן מאוד שמרניות. היא נטייה שהתגברה בזמן האחרון בגלל הדיווחים, או שזה משהו שהיה מורגש עוד לפני?
זה משהו שמורגש לפני. משהו שמרגש לפני, גם במחלקה, אני רואה בחדר לידה, למשל, יש נשים שמבקשות שהבדיקה תהיה רק על ידי רופאה ולא רופא.
וכמה רופאות יש שזמינות תמיד לטיפולים האלה?
זהו, אז הבעיה זה בתורניות. ביום-יום יש לנו גם גברים וגם נשים, אבל בתורניות לפעמים יוצא שהתורנים הם רק גברים.
ואז מה עושים?
זה יוצר קצת בעיה, אבל מילדות, אצלנו רק מילדות, אז אפשר לפתור את הבעיה שהבדיקה האינטימית יותר תעשה אותה המילדת, ואז הרופא רק עושה אולטרסאונד על הבטן, שזה פחות, כאילו, פחות נעים, يعني, זה בסדר, מקובל.
ואם יש
אנחנו מוצאים.
ואם אין ברירה, ויש רק גברים, האם האנשים הללו מבקשות שלפחות תהיה נוכחת עוד אישה בבדיקה עצמה?
כן. כן, אז זה מקובל וזה מאוד חשוב. אם אישה מאוד רוצה שמישהי תהיה איתה, אז זה, אנחנו מכבדים את זה. הבעיה שאי אפשר במיון נשים, למשל, זה לא חדר לידה, מיון נשים שהרופא עובד לבד, כל פעם לבקש מאחות להיות איתו, זה מאוד בעייתי. אתה יודע שיש בעיה של תקנים בכל מקום, אז, ותמיד המיונים עמוסים, אז זה, לפעמים זה מאוד מאוד בעייתי. ואם אישה ממש לא רוצה שרופא גבר יבדוק אותה במיון נשים, אז אצלנו בנצרת יש לנו 3 בתי חולים והם קרובים, אז זכותה להגיד, אוקיי, אני הולכת לבית חולים אחר, זה מקובל ואנחנו מאוד מאוד מכבדים.
קרה לך פעם שאישה באה אלייך ואמרה, תראי, אני יש פה גבר, אני לא רוצה שגבר יטפל בי, זה לא דבר שהוא נהוג אצלנו, ממש נתקע כן. במצבים כאלה?
כן, כן. יש לנו מקרים כאלה, ואנחנו מכבדים את זה. האמת שאני עבדתי לפני, אני כאן בנצרת רק 4 שנים, ולפני כן עבדתי בחיפה, ברמב"ם, בבני ציון, ואני רואה את ההבדל כאן. אנחנו כאן מאוד מכבדים את האישה, מאוד מכבדים את הרצון שלה. אני בתור מנתחת, האישה שאומרת לי שאני רוצה, לא רוצה גברים במהלך הניתוח, אנחנו מאוד מכבדים את זה, כי זה זכותה של כל אישה לבקש שאני רוצה, למרות שלפעמים זה מאוד קשה, אבל אנחנו מאוד, בבית חולים אנגלי כאן, אנחנו מאוד משתדלים לכבד את האישה ולפי רצונה.
ואיך לדעתך, בכלל, כל הדיווחים בזמן האחרון ישפיעו על כל הפרוצדורה, אולי גם לא רק בחברה הערבית, על כל הפרוצדורה של בדיקות בידי גברים, האם את חושבת שממש תהיה עכשיו הקפדה, שאם אין ברירה ורק גבר יכול לבדוק, אז מישהו יקפידו יותר, ש... תהיה נוכחת עוד אישה, אולי אחות, במהלך הבדיקה?
יכול להיות שתהיה המגמה כזאת, אבל אתה יודע, לפעמים זה קשה. בקופת חולים זה מאוד קשה. אין תקנים, אין מה לעשות. יש מקומות שאי אפשר להביא אחות שתהיה עם הרופא. ובאמת שבואו לא נגיד, אי אפשר לעשות הכללה. יש רופאים מצוינים.
ברור.
ואי אפשר לעשות הכללה.
אבל היה שטף כזה של ידיעות ושל דיווחים, שאני מניח שזה עורר איזה גל של בעלה.
ברור.
האם אגב, הדיווחים האלה, כלומר, אם אין אישה בנמצא, אם אין רופאה בנמצא, האם זה עלול לגרום לנשים פשוט להגיד, טוב, אז אני לא עבור טוב, אני אמנע מבדיקה, אני לא רוצה את הבדיקה. יש דבר כזה?
יכול להיות, יכול להיות. יש נשים שאין להם באזור, למשל, אישה, והן נמנעות ולא הולכות, שנים לא הולכות, וזה בעייתי. בעייתי שלפעמים מפספסים אבחנות שהן מאוד קלות לטפל בהן, והן זונחות, ואז הן מגיעות במצב יותר מתקדם. זה באמת, באמת בעייתי.
דוקטור ניבאל עווד חמייסי, מנהלת מחלקת נשים ויולדות בבית החולים האנגלי בנצרת. תודה, תודה רבה לך.
בבקשה, ביי ביי.
לקראת סיום, בשבוע שעבר, בזמן הזה, התבשרנו על הידיעה קשה, קשה מאוד, שהגיעה מביר אל-מקסור שבגליל התחתון, על הרצח של הילד הקטן עמר, עומר חוג'ירת. ואנחנו רוצים עכשיו לחזור לסיפור הזה איתך, סברין חוג'ירת. שלום לך.
היי.
סברין חוג'ירת, אני, אפרופו פוסטים שאני קורא בזמן האחרון, גם את פרסמת משהו על הרצח הזה, ואמרת, הרצח הזה הפעם הוא שונה מכל מקרה רצח ופשע אחר. למה התכוונת?
אני חושבת שזה ההרגשה שהגבול נפצע. אנחנו התרגלנו לשמוע עוד ועוד כל יום, קמים בבוקר ומסיימים את היום במקרה רצח, אבל זה גבר נרצח, אישה נרצחת, אבל כשאתה שומע, ילד נרצח בין 3 וגן שעשועים, אני מבין שזה כבר עברנו, הכל הפך להיות מותר, אדם מותר ברחובות. לכן זה שונה, התחושת, התסכול והאכזבה היא נראה לי הגיעה לממדים שאנחנו אפילו לא דמיינו שנגיע אליה.
אני אתמול הייתי בביר אל-מקסור, וראיינתי שם אנשים. היה מרתק מה ששמעתי מאנשים. אבל בעיקר שמתי לב לדבר אחד, סברין חוג'ירת, שאתם, הבדואים, אנשי שבט חוג'ירת, אנשי ביר אל-מקסור, כולכם האמנתם, אליכם זה לא יגיע, בכם זה לא יפגע. למה הייתה אמונה כל כך ברורה שזה לא יגיע לביר אל-מקסור?
כשאתה לא נכנס למקומות של הפשע, ואתה לא פוגע באנשים, אתה לא חושב שאתה נפגע. כי אתה, אם אתה בשלך כל יום, אנחנו מדברים על היישוב שאני גם גדלתי בו, שזה היום למס 2, היה פעם למס 1. אנשים פשוטים שכל מה שחשוב להם, פרנסה בכבוד, אם כן לימודים או עבודה, וחיים הסטנדרטים הפשוטים, באמת אני אומרת. ואז פתאום שזה ייכנס אליהם, זה ההפתעה או משהו שכאילו תפס אותנו לא מוכנים. יש מקומות שאתה כבר, אוקיי, זה בסטנדר ששומעים ירי כל יום, או שרפו להם עסק, אין דברים כאלה גם, אפילו ברמה של יום-יום, של נזק, או פגיעה, או ונדליזם, אין לנו את הדברים האלה בליטו.
אבל יש עוד משהו ששמתי לב אליו, סברין. זאת העובדה שאתם בביר אל-מקסור רואים אתכם כמשפחה אחת, אתם בני שבט אחד, דם אחד אפילו אמרו לי שם, ולכן התדהמה הגדולה כל כך, כלומר, זה גם אם יש סכסוכים כאלה ואחרים, הם נפטרים תמיד מיידית ולא מיד רצים למשטרה לערב את כולם, ופתאום קרה פה משהו שמערער את תחושת המשפחתיות, כך אמרו לי אתמול.
זה מערער את תחושה של החמולה, שזה כאילו אנחנו גדלנו ואנחנו אומרים חמולה, אפילו שעכשיו יש תת חמולות כזה גדולות, ופתאום אנחנו אומרים שוואו, כשאני אומרים לחוג'ירת, אני אומרת, כן, אנחנו 10,000, אנחנו סופרת אותם כאחד. ופתאום מישהו מתחיל קצת לפגוע, או בוא נגיד, הפר את האיזון הזה שקיים בפנים. אפילו שלפעמים קורים דברים, אבל לא שממש אפילו גם יוצאים החוצה בממדים האלה. ופתאום זה לא מקרה של אלימות, לא מקרה של רצח עוד גבר. היה הקיצון של הקיצון, ואנשים, והתחושה הזו שלא רק שאנחנו אומרים החמולה שבידם אחד ולא ידענו שזה יקרה, אנחנו לא יודעים אם זה מתוך המשפחה.
כן, עדיין יש צו איסור פרסום, והפרטים האלה
בדיוק,
עדיין לא ידועים.
בדיוק.
וזאת עוד נקודה שאתמול בכתבה שאנחנו נפרסם בחדשות השבת, בכאן 11, ב-8 כן. בערב, עוד נקודה נורא מעניינת ששמתי לב אליה, זו האפשרות שעדיין לא יודעים אם נכונה, שאם היורים באים מתוך חוג'ירת, מתוך השבט,
חס ושלום,
שאומרים אפילו. חס ושלום, כן, עוזו בלעת אומרת, כן.
זה לא יקרה אפילו.
אבל אם זה יקרה, ואם יתברר שהם מתוך, אני מבין שיש כבר, יש כללים מאוד ברורים כיצד יהיה לנהוג במשפחה של היורים, נכון?
היו. אבל אם עכשיו, אני חושבת, מישהו שירצה לנקוט, אני חושבת, השוני אם היה מקרה סטנדרטי, אני חושבת כן, היינו פותחים נקמת דם, ולך תדע איך זה, אפילו בתת חמור.
עוד לפני נקמת דם, אני מדבר על נידוי, לפעמים אפילו הכרז, הרחקה, הבעד.
כל הכללים הבדואים היו כן קורים, הרחקה של המשפחה, הוצאה אותה מהבית, מהיישוב, להעביר אותם ליישוב אחר, ואז להתחיל כל המסעים, היה קורה. אבל עכשיו, לרוב שאנשים מוזרזעים, אני לא חושבת שמישהו אפילו יעז להגיד שהדבר הזה ילך לנקמת דם, אחד. הדבר השני, המחיר, האם המשפחה תשלם מחיר או לא, אני חושבת שיש משהו, וגם שמעתי את זה מאנשים, שיש רצון שהמשטרה הפעם תיכנס.
אני שמעתי את זה גם הרבה מאוד אנשים שמאמינים וסומכים על המשטרה. זה דבר, אגב, אלה קולות שלא שומעים בדרך כלל בחברה הערבית.
כי אני חושבת שאנחנו גם יש לנו תפיסה אחרת, ואני שמחה גם שהיא ככה, אבל אם...
שרבים מתושבי ביר אל-מכסום משרתים בכוחות הביטחון ובמשטרה, כלומר, מכירים מקרוב.
גם הייתי במקומות האלה, ואני גם... אני מאמינה במקומות שהמשטרה שאנחנו צריכים לבקש ולדרוש ממנה, היא לא תמיד עושה את התפקיד, אבל עכשיו אין לה ברירה, היא חייבת. זה משהו שאני גם אמרתי, ואני אגיד את זה שוב, זה מעל הסדר הציבורי, לא סתם גם היו השרים שם, וכולם התגייסו, כי יש משהו, אם אנחנו עכשיו איבדנו, אם הילד שנולד כבר אין לו סיכוי שיתפתח, ובוא נגיד יחיה במדינה, אז מה נשאר? אני כאן, כאילו, אתה מבין, זאת הנקודה. לכן יש כללים של בדואים והם ברורים והכל, אבל הפעם אני באמת מאמינה ואני אומרת את זה, ואני אפילו כמה שאני יש לי ביקורת על הכללים והתרבות, אני אומרת הפעם כולם מגויסים.
אוקיי, סברין, אנחנו חייבים לסיים כאן. תודה רבה לסברין חוג'ראת, אשת חינוך במקור מביר אל-מכסור. תודה רבה. תודה רבה לשושנה פורמן, לילד דודי, לשמעון דוקרקר. אני רן זינגר, אנחנו נשוב אליכם בשבוע הבא. תודה על ההאזנה, אלא לכאן רשת ב'.